עכשיו ב-103 FM. הראל סגל.
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על 103 FM ו-104.5 FM. אתה צריך לדבר רוסית? יצא לי גרמני. שלייקה. טוב, היום אני במצב רוח סובייטי. לכן באתי, כל מי שמסתכל עליי בזה רואה אותי שאני לבוש במדעי הצבא.
מה קרה לכובע של הברבור?
לא, זה לא ברבור, זה פלמינגו יח.
נכון, כן.
שמאלן, מדרשה. הוא מחכה בבית, יש לי אוסף כובעים. כל פעם אני כאילו בא, זה כובע של רועי דן נתן לי אותו. אתם מוזמנים, באמת, אם אתה אוהב אותי, אתה יכול לקנות לי כובע מצחייה. אתה יכול, אבל בלי שלא היה כתוב יוזמת ג'נבה או משהו כזה.
ביום שתצטרך לאכול אותו, אני אקנה לך.
אבל, זה היה מצחיק. זה היה כאילו, זה היה הומור כזה.
יפה, יפה.
של דיז'גל ושום אחר כזה. לא, דווקא
זה היה ספונטני.
כן, ספונטני, כן, אתה מבזה. דניס לירי ממש יש לנו פה. אוקיי, עורך ומפיק, סף נבו. הכל באהבה, אתה אמנם שמאלן, בדיוק דיברנו קודם, ספר למאזינות ולמאזינים, צלנו לדבר, ריחלנו, לא נגיד שמות, ריחלנו על אנשים, ואמרתי שאת יריב, אני לא סובל את דעותיך, לא מסכים איתך, אני חושב כמעט, בהרבה מאוד מקרים, ברוב המקרים, אני חושב שאתה בפוזיציה, אבל אתה אדם נחמד.
עכשיו איך אני אעביר איתך שעה?
מה הבעיה שלי?
מה אני אעשה?
בגלל שהוא נחמד, אני לא יכול להיות כמו בן ואינון, יש בן לפעמים, זה אימות אמיתי, כאילו, אני לא יכול, כאילו, עד שהוא מעצמי, עד שהוא מחרפן אותי, ואז כאילו, ואז אני יוצא מכלי, הג'יני יוצא.
זהו, עכשיו נתת לי מוטיבציה לכל השעה.
לא, אבל זה לא טוב, אז אנשים חושבים שאני משוגע ושיקרה לי משהו, ואז שולחים לי כל מיני, תהיה בריא, תשמור על עצמך, אתה רוצה שאני אמות לך בשידור חי, וכולם יגידו כבר כמעט הדבקת אותי בקורונה.
מצד אחד אני אוהב אותך מאוד ולכן לא רוצה שאתה...
תראה שהוא כמעט הדבק אותי בקורונה.
אני אגיד לך ככה, אני אוהב אותך מאוד לכן לא רוצה שתמות בכלל.
יפה, אז תגיד לי דעות טובות.
אבל אם כבר למות, תמות אצלי בשידור חי.
וואי.
אם כבר, אני אומר.
אתה יודע מה זה יעשה לך בימין בכלל? טוב, רגע, אני אמשיך את הקרדיטים. אבל הנה, אנחנו מראים שאפשר... לא, עזוב, זה יהיה...
צו פיוס, כן.
לא, אני שונא צווי פיוס.
לא, אני צוחק, כן. אנחנו יכולים לנהל דיון, מה?
כן, עד שאתה תיתן דבר, כי אתה בדרך כלל קוטע אותי.
לא, כי עד עכשיו אני השתלטתי על התוכנית.
זה בכל זאת התוכנית שלי.
אחד משמעית.
אתה יודע, תן לי, כאילו, אתה יודע, בקטנה. עורך מפיק, אסף נבו, אחראי על השידור, אחראי. מעיין לויטין. מעיין לויטין היא אחראית על השידור, ואם אתם מתעניינים, היא גם אחראית על השידור. ברדיו צפון אמג'ד בדר. אנחנו יריב אופנהיימר והראל סגל, ואיתנו גם ווינסטון צ'רצ'יל. למה אני אומר ווינסטון צ'רצ'יל?
ברוך הבא.
למה אני כאילו, ווינסטון זה כאילו ספנסר צ'רצ'יל, שאדם שאני מעריץ ויש לי תמונה שלו בסלון והכל. באמת מעריץ אותו, וקראתי, יש לי את הכל הספר, כאילו, אתה יודע. הוא זכה בפרס נובל לספרות, לא לשלום.
יפה.
כי הוא כתב את תולדות אנגליה, וכי תולדות מלחמת העולם השנייה. אני אומר את זה בהקשר של הפגישה המפורסמת, של בנט ו...
בסוצ'י.
בדרך כלל נוטים להגיד את זה, נוטים להזכיר את הציטוט הזה, שהוא נאמר בתוכנית רדיו, בשידור רדיו בשנת 39. והוא אמר ככה, ווינסטון שלנו. הייתי אומר את זה באנגלית השקספיריאנית שלי, אבל אני אוותר. אני אגיד את זה.
למה? לך על כל החבילה.
אתה רוצה? כן, לך, אז תדבר משהו שאני, כאילו, שאני בטעם
יביאה. אל תערב אותי במבוכה הזאת.
אומר פה, אסף נבו מתרגז. מה מאבינים? לא מאבינים, מה אתה רוצה מהם? המאזינים? אני לא אכפת לי במאזינים. אתם יודעים למה? כי אני משדר, אני כאילו, אני אומן.
להיסטוריה.
אני אומן. אומנים מתעסקים באומנות שלהם. הם לא חושבים מה הקהל חושב, הם קודם כל עושים את האומנות. תן לי לעשות את האומנות, אסף. והאומנות היא ככה, אני אקריא את זה בעברית. אני לא יכול לחזות את הפעולות של רוסיה. מדובר בחידה עטופה במסתורין, בתוך תעמולה. תעלומה, לא תעמולה, תוך תעלומה. הוא אמר את זה באנגלית יותר טוב. אבל אולי ישנו מפתח, והמפתח זה... אז זה הוא האינטרס הלאומי הרוסי. ומה אמר צ'רצ'יל? כל פעם שאתה רואה את הרוסים עושים משהו, האמת שכל אחד, כל פעם שאתה רואה את הדברים האלה, כולל פגישה של 5 שעות, ולא שאכפת לי שבנט יישב איתו 5 שעות ולא יצא להשתין, מה אני, אכפת לי מזה, תזכור, מה הרוסי רוצה, זה, כל דבר שקורה בסוף צריך לטעום את האינטרס הרוסי. עכשיו, למה בעייתי פגישות של 5 שעות עם פוטין. אני אסביר לך.
כן.
כי פוטין הוא סוכן כגבי בעברו. וחמש שעות שאתה יושב עם מנהיג זר חדש, של מדינה שזה אתה עם 6 מנדטים וכולי, ומקשיב לו והוא מדבר, זה דרך טוב, דרך מאוד מאוד טובה לדובב. עכשיו אני לא אומר שהוא דובב את בנט וכולי, אבל אתה לא רוצה להיות 5 שעות עם פוטין בחדר ולדבר איתו. כי אתה, בין היד, ב5 שעות אתה גם תגיד דברים שלא רצית להגיד. אתה מבין? אתה תגיד דברים. עכשיו, נוסף לכל, אני מבין, הם נשארו, אסף, הם נשארו ברוסיה, נכון? בגלל ש...
בגלל שבת.
בגלל שבת, ופה אני דווקא חושב שפה הייתה טעות, והיה צריך לטוס ואפילו לחלל את השבת ולא להישאר ברוסיה. בלי שום קשר לבנט ולכעס הפוליטי, בגלל שאני נניח שאם אתה נשאר בסוצ'י ולא התכוננת לזה, אז הם שמים אותך איפה שלא ישים אותך הרוסים, אתה תהיה ברמה שכאילו שאתה יושב כאילו לעשות, כאילו יושב בשירותים, יש מצלמה שלוקחת לך ישירות, עושה לך קולונוסופיה, כאילו, אין אצל ה... שלא תיטה.
אז תראה, אני אספר לך פעם שהיה...
הכל בג, הכל עם האזנה, הכל עם צילומים, הכל כאילו, אתה לא יכול, הרי אין לך זמן ברמה כזאת שאומרים לך, טוב, אתה נשאר, שהשירות, שאתה תתחיל לעשות פה את הבדיקה.
היה לי פעם חבר...
אבל זה לא קשור...
רגע, אני אספר לך שנייה, היה לי פעם חבר שסיפר לי, ממפלגת העבודה דווקא, שהם נסעו למשלחת למזרח גרמניה, כשזה עוד היה מזרח גרמניה, והם במלון דיברו ביניהם ואמרו שכמה הם אוהבים, איזה ברנד מסוים של יין וזה, ויום למחרת כל החדר היה מלא ביין הזה.
יפה, זה כמו בפייסבוק.
אני לא...
אתה אומר משהו בפייסבוק, אתה מקבל, אתה רואה פייסבוק זה הרוסים.
עכשיו אני אגיד לך ברצינות, אני אין לי מושג אם הפגישה הזאת הייתה טובה או לא טובה. אין לי מושג, אני גם לא מכיר את היחסים שהיו בין רוסיה לבין נתניהו, ומה קרה מאחורי הקלעים. אני יודע למשל שבזכות פוטין, כנראה שהבאנו את העצמות של באומן לישראל. אז אני יודע שהיו דברים, אני יודע שהיה מסע ומתן בין ישראל לרוסיה, מישהו נתן, מישהו לקח, קיבלנו דברים, שילמנו על דברים, הדברים האלה נמצאים רחוק מעיני הציבור. אני לא יודע, אני רק לא אוהב פוזיציה, אני לא אוהב שאם יש פגישה של שעה, אז אומרים אם ביבי הוא ישב 3 שעות ואיתו ישב שעה, אם יש פגישה של 5 שעות קובעים שזה לא הייתה פגישה טובה.
אני לא אמרתי שזה לא הייתה פגישה טובה, אמרתי זה לא טוב.
אני כן הולך איתך ואגיד לך משהו אחד, ראש ממשלה חדש, סביר להניח שיש גם מחיר לחוסר ניסיונו, ויכול להיות שהוא מפגין חוסר ניסיון. יכול להיות, אני מקווה שלא. אני לא יודע, אבל...
אגב, שיהיה ברור, אתה יודע, יש לי הרבה ביקורת על הממשלה, לא סוד, ואני חושב שהיא קומה בשקר, רמייה ונוכלות, אבל זה לא קשור לדבר, מה שאני אומר. רוסיה תמיד תדאג לרוסיה ולאינטרסים של רוסיה, בזמן שפוטין יושב...
וזה נכון גם כשנתניהו נסע לשם.
נכון, נכון מאוד, אין פה עבור.
שהביאו את באומה לארץ, זה היה אינטרס הרוסי, כי כנראה שרוסיה קיבלה משהו בתמורה.
אופנהיימר, אני אומר לך דבר מאוד מאוד ברור. ברור שיש משמעות ליחסים בין אנשים, וכבוד בין אנשים וכו'. למרות ששוב, מה שיקבע זה האינטרס הרוסי, כי בזמן שבנט יושב עם פוטין, הרמטכ"ל האיראני סוגר עסקאות במוסקבה. כי לרוסים חשוב למכור ולעשות כסף, וזה כל אחד.
אני מזכיר לך, רגע, אני רק מזכיר לך שכשנתניהו היה ראש ממשלה, הרוסים נתנו לסורים את אותן סוללות, רגע, שנייה, את אותן סוללות נונמם, המשוכללות, האס, משהו, ומדינת ישראל הייתה בהלם מהדבר הזה.
מה הקשר?
של הרוסים גם אז היה אינטרס למכור.
אבל אני אמרתי, תקשיב, אני אומר...
זה נכון לבנט, זה נכון לביבי.
אבל אמרתי את זה מראש, אמרתי, אין פה ביקורת פוליטית, ואין פה, אלא פשוט הזכור של הדברים. חושב שהייתה טעות לעשות את הפגישה ביום שישי, ולו מתוך, מהעובדה שאתה יכול להישאר תקוע בשבת שמה. ולכן היה צריך גם להגיע, להגיד שאנחנו לא נשארים בשבת, כי לא טוב להישאר בשבת במקום שאתה לא בדקת אותו, ואתה לא הכנת ואתה נתקע בו. לדעתי, כן? אני איש מודיעין קטן מאוד, אבל אתה יודע, קראתי כמה ספרים, ואנחנו מכירים את היכולות של הרוסים. עכשיו, אגב, הטענה לגבי אינטרסים של מדינות נכונה, אינטרסים של רוסיה, נכונה כמעט לכל מדינה. הבמאי הגדול סטנלי קובריק, שהיה חרא של בן אדם, אגב היה יהודי, עשה את התפוז המכני ואודיסאה, ובאמת במאי עצום וגדול, סטנלי קובריק, אמר פעם שאומות גדולות מתנהגות כמו גנגסטרים, ואומות קטנות מתנהגות כמו זונות, כאילו מדינות קטנות, וזה נכון, כי גנגסטרים יכולים לכפות את המציאות הרבה יותר מאשר מדינות קטנות, למרות שאנחנו לא מדינה קטנה, ואנחנו חשובים לרוסים. תראה,
עוד מילה אחת שאנחנו מדברים בטיפה התנסות על הרוסים שמאזינים וזה.
גם אנחנו.
בוא נזכור מי הביא לעולם את NSO, מי מסובך עכשיו בצרפת עם חברה שכנראה הזינה גם לראשי ממשלות ולנשיאים ולארגוני זכויות אדם באפריקה ומה לא. אנחנו, יש לנו מה זה חמאה על הראש מבחינת מדינת ישראל, שמה? הדבר הזה? על כל תעשיית ההזנות בעולם. תקשיב. לא, לא, לא כולם מאזינים. NSO יש רק אחת, בשביל זה כל כך מצליחה.
אתה חושב שאין NSO לרוסים ולסינים?
והיא לא לחלוטין נטולת קשרים לממשלה הישראלית, עובדה שאנחנו מסובכים בצרפת בהדבר הזה. אז בואו לא נתנסה על הרוסים.
אני לא...
לא, אני אומר, אומרים שהרוסים...
זה הייתה התנסות?
אתה יודע, אומרים, הרוסים מאזינים וזה. אנחנו לא צריכים שהם יתקעו אצלנו לשבת. אנחנו מאזינים להם לטלפון.
הנה, רק תסמני לי בראש, מעיין, שאני אדייק, אולי אני מפגר, אולי אני לא זוכר מה אמרתי. האם התנסיתי על הרוסים? האם אמרתי שהם לא בסדר? מה אכפת לי? מה, אני שופט אותם ברמה מוסרית? מה אכפת, אתה יודע, שפוטין רוכב על ברדלס או על מה שלא יהיה, ומכפת לי, מה, אני, אכפת לי ממנו? אכפת לי מעצמי. אני גם לא אמרתי, אם תשים לב, לא אמרתי ביקורת, לא אמרתי,
אבל רגע, רגע, שנייה. נתניהו היה נתקע בבית הלבן,
רגע,
אם נתניהו היה נתקע בבית הלבן, הוא היה נתקע בבריטניה, בדאונינג 10 לשבת, לא היית אומר שמאזינים לו בחדר. אבל שזה רוסים, זה קל להגיד, גם אני סיפרתי את הסיפור, ועדיין אני אומר, בוא נדבר על מציאותית, אנחנו מדינה דמוקרטית, מאצלנו יצא NSO, אנחנו מסובכים מול צרפת וכנראה מול עוד מדינות בנושא הזה, ו-NSO זה לא חברה שהיא לחלוטין נטולת קשרים לממשלה הישראלית ולמערכת הביטחון הישראלית. אני אומר, אנחנו לא, כנראה גם ידינו, תומנים ידינו בצלחת בנושא הזה.
טוב, האמת שרציתי, פתאום נזכרתי, ואני קורא עכשיו ספר מרתק באנגלית על, של עיתונאי רציני, ולא חרטלוג, חכה לראות אם תהיה תביעה דיבה, שאני אסיים אותו, אני אספר לכם פרקים נבחרים, הספר של, הספר על ג'פרי אפשטיין, כי ראיתי שאתמול, איש אחד שהיה פעם פה ראש ממשלה הכי כושל בתולדות המדינה, ואולי בתולדות העמים.
לא יודע, לצאת מלבנון בעיניי זה לא היה כישלום.
בעיניי, בצורה שבה הוא יצא, כן.
בצורה שבה... אבל כל האחרים נשארו שם.
בסדר. אני מתכוון לאהוד ברק, הוא טוען שכל הסיפור של אפשטיין וזה הגיע מסביבת נתניהו, כאילו. עכשיו, מכיוון שאני הייתי הראשון, אחד הראשונים שכתבו על זה בארץ וכולי, בערך ש... אני מוכן להישבע, אני מוכן להתחבר למכונת אמת, כמה? הנה, אני מוכן ככה. אם אהוד ברק מוכן ללכת, אני מולו למכונת אמת, אני אתן פה אתגר. אני אלך למכונת אתגר, ששאלו איתי, מכונת אמת, שאלו את כל השאלות שהם רוצים, אם קיבלתי חומרים מראש הממשלה, אם אני קשור וכולי, ומאיפה זה היה. ואני גם כשאלתי שאלות את אהוד ברק, מה הוא עשה באי, ולמה הוא הגיע לבניין ב-66, וכל הדברים האלה, ונצא פיטים. פר?
לא.
לא פר, למה?
לא, כי אתה, א', אתה שם אותו בעמדת האשמה של האשמות
פליליות. לא האשמתי אותו פליליות. הוא מאשים אותי, הוא מאשים אותי, שכל סיפור אפשטיין, כאילו...
לא, הוא אומר כל ההדבקה שלו, לפרשיות המין של אפשטיין מגיע מברק, הוא לא טוען שכל פרשת מביבי. אני רוצה להגיד לך משהו אחר, אם יש לי עוד...
יש לנו NGO עכשיו.
אז רק מילה. Yeah. רם בן ברק, okay. אני רוצה להגיד okay. מפה, איפה שאין אנשים תהיה איש, העמידה שלו לא לגעת בעוזרת שלו, ראויה בעיניי לצלש, אולי אתה איתי בעניין הזה, אין שום ראיות נגדה, היא לא עברה שום עבירה, היא לא עשתה שום דבר שמזיק לביטחון המדינה, ועמוד השדרה שלו מול ההתלהמות של רגב, אני אומר לך, אני מצדיע לאיש הזה.
ואני אומר דבר כזה, מכיוון שאני ישבתי ונסעתי עם רן בן ברק בנסיעה, אחרי שהוא עזב את הצבא, הוא עשה איזה עסק פרטי, ונסעתי עם עוד כמה אנשים, יכולים להעיד על זה, היה שם באוטו שמעון ריקלין, אלדד יניב, רועי שרון ודרור פויר, צינה משהו בזה, ואז הוא אמר לנו באוטו, רם בן ברק, איש, סגן ראש המוסד, שוב, הוא לא היה מועמד אף פעם למרשות המוסד, זכרת, מי שזה היה יוסי כהן והשני, הוא היה כאילו מועמד מטעם עצמו, הכל טוב, הכל טוב, ואז הוא אמר לנו, שהסיכון הקיומי למדינת ישראל, זה נוער הגבעות. עכשיו אני אומר לך, שנוער הגבעות איננו סיכון קיומי למדינת ישראל, האיראנים הם סיכון קיומי למדינת ישראל, וזה מראה כמה המחשבה מעוותת, זה אותו דבר, כמו ששבתאי שביט כתב בארץ השבוע, שאפשר למצוא ראיות נסיבתיות להאשים את נתניה. ראית את הכתבה שלו, מה שהוא כתב על רצח רבין? טוב, מדבר. מחר אני רוצה לראיין אותו, אסף. אבל עכשיו, עכשיו אנחנו באירוע אחר.
כן.
ארגון ראש שר הביטחון, בנימין גנץ, מבקש להכריז על 6 ארגוני זכויות אדם, הקשורים לחזית העממית לשחרור פלסטין, כאל ארגונים, כאל ארגוני טרור. ארגון DCIP וכולי ואחרים. האמריקאים...
כועסים. גם האירופאים.
חסו.
גם השמאלנים.
עכשיו אנחנו רוצים להבין, למה? למה? שלום איתי ראובני, NGO מוניטור.
שלום, בוקר טוב.
בוא נתחיל באיחוד, אז בוא, מי הם הארגונים הללו?
טוב, הארגונים שהוכרזו הם ככל הנראה לפי הכרזה, הם חלק ממערך גיוס הכספים של החזית העממית. זו טענה ש... אגב, אנחנו טוענים כבר מ-2016, הטענה שלנו היא מתבססת במקורות גלויים, היא באה ואומרת, יש פעילי חזית שעובדים בארגונים האלה בתפקידים בכירים, יש כסף אירופי שמגיע לארגונים האלה, אין דרך לדעת, אין מנגנוני פיקוח שידעו להגיד מה קורה עם הכסף, כל זה היה ברמת, נקרא לזה, ברמה הסברתית וברמה של, הנה מפינו את הקשרים, עד פיענוח רצח דינה שנר, שם בעצם נודע ששניים ממנהלי הכספים של אחד הארגונים היו גם אלה שחשודים בביצוע הרצח, יש עוד מנכ״ל של אחד הארגונים שבעצם היה אחראי על כל הפעולות הצבאיות של החזית העממית. רוב הדברים האלה היו די גלויים, הקשרים בין החזית ובין הארגונים ואיך שהם פעלו ביחד, היו די גלויים, פשוט לא היה את הטריגר של פיינוח.
ואז הגיעה המסה הקריטית של מה? של עבודה משפטית של שירות הביטחון שמצא באמת את ה... כי אתם אמרתם את זה כל הזמן, תכף אתה תראה את יריב והוא ייכנס בכלל זה. וזה... לא, לא, מצוין, אבל אתה אומר בעצם, אתם הגשתם, אתם בעצם עשיתם עבודת מחקר עיתונאית.
עשינו המון מחקר, הגיע רצח הנה שנר, איך שפורסמו השמות, ראינו שאותם שמות שהזהרנו, שאמרנו שיש סיכוי שמורבים בפעילות טרור, אותם שמות צצו גם במעצרים, מאז האירופאים גם נכנסו לתמונה, יש כבר שתי מדינות שהתחילו לחקור את הנושא הזה, יש חקירה באחת מהישויות של האיחוד האירופי, ספציפית הניצול הכספים, השבק במאי 2021 פרסם הודעה שאחד הארגונים שכבר הוכרז מלפני, אכן ניצל כסף שהגיע מספרד, ממשלת ספרד, לפרויקטים שלא קיימים כדי
לממן
את הפעילות של החזית. אנחנו כבר שמענו ממזים, ראינו את זה גם בשאילתות בחול, שיש ארגונים אחרים שנחטפו.
יש לי שאלה, איתי. כמה, קודם כל, האם נפגשתם עם בני גנץ? האם הארגון שלכם נפגש עם בני גנץ?
מעולם לא.
אוקיי, אבל הייתם בקשר עם משרד הביטחון? בנושא הזה?
אני אגיד את זה בהכי, לצערי, לא. כל המחקרים פורסמו באופן פומבי לכולם, כמו תמיד. אנחנו, כמו כל ארגון הממשלתי, מנסים לדחוף את המסרים שלנו לכל...
ומה, ומשרד הביטחון לא הקשיב לכם? לא פתח את הדלת? לא נפגש אתכם לשיחות? לא עברתם לו חומרים? לא ניהלתם דיאלוג? אין לכם... אני מנסה לתת לכם קרדיט לאירוע הזה, ואני שואל אם יש לכם קרדיט.
לא, השאלה היא לגיטימית, ואני יכול להגיד לך שכל פרסום שלנו נוחת על שולחנם של כל מקבלי ההחלטות, ואני לפעמים הדברים באמת הולכים הלאה. אני חושב שהטריגר בנושא הזה היה, אנחנו, אני אומר את זה בגלבה גדולה, שתנו את הרעיון במשך 5 שנים, שיש בעיה.
תראה, איתי, אני אגיד לך, בוא נדבר מהותית. אתה מסרב לקחת קרדיט, לי יש חשד שאתם יותר מעורבים מה שאתה מציג את זה, ואתם ארגון בסוף עם אג'נדה פוליטית. עכשיו, הבעיה שלי כזאת, אם יש בן אדם שעשה פעילות טרור, יש פה בתי דין צבאיים, מעמידים לדין, תאמין לי, בתי דין שאתה לא רוצה אפילו להתקרב אליהם, ממש לא רחמנים, נותנים בראש, אז ככה מטפלים בטרור. יש טרוריסטים פה, תופסים אותם. ההחלטה, רגע, גם כשאתה דיברת על 2 או 3 אנשים, בסך הכל, זה מה שהזכרת. פה יש 6 ארגונים, יש פה פי 2 ארגונים מכמות האנשים שטענת. וגם אם יש בן אדם, רגע שנייה, גם אם יש בן אדם שעשה משהו שהוא לא יעשה, וצריך לעמוד על זה לדין, אתה לא מכריז על כל הארגון, על כל שלוחותיו, כארגוני טרור.
יריב, זה תמונה, זה מה שאתה אומר, זה מאוד נכון חלק, כי צריך לשלוט בחומר על איך מדינות מתמודדות עם ארגוני טרור. אני אישית מתפסק בנושא הזה כבר המון זמן, לפני עבודתי ב-NGO מוניטור. העניין הוא כזה, יש מהלכים כלפי גופים, לא רק כלפי אנשים, יש את זה בכל העולם. אחת הסיבות, אחת השיטות למימון טרור, היא הקמת עמותות.
איתי, תן לי לשאול אותך 2 שאלות. תמיכה באסירים פלסטינים, רגע, תמיכה באסירים פלסטינים, תמיכה באסירים פלסטינים, זה טרור לדעתך?
בטח.
לחלוטין לא.
אבל חלק מהטענות שלכם על ארגונים שהם תומכים במשפחות אסירים?
זאת לא הייתה הטענה שלנו. הטענה שלנו הייתה שפעילים של החזית העממית, שארגון לא חוקי בישראל, באיחוד האירופי ובארצות הברית ובקנדה, הם מנהלים את הארגונים
האלה. הנה, אני אתן לך דוגמה. הנה, אתן לך דוגמה. אחד הארגונים שיוצא מחוץ לחוק הוא מרכז ביסן. ראש הארגון עד 2019 הורשע בניהול המבצעים הצבאיים של החזית העממית, והוא עסק בפעילות טרור. זאת אומרת, יש הבדל, האם הארגון, ובעצם, אחת הטענות שהארגונים האלה בעצם הם מסווה. נכון, הם גם עוסקים בפעילות אזרחית.
לא, אז רגע.
אבל הם גם עוסקים
בפעילות צבאית. מי שעוסק בפעילות טרור, תעצור אותו. אתה לא יכול לסגור ארגונים.
הוא חלק מהפעילות הזאת. מה קורה אם הקימו עמותה שכל כולה, מתחת לפני השטח, אולי בפרונט היא ארגון זכויות אדם נפלא.
בדיוק.
רגע, תראה, איתי, אתם מדברים למשל על אלחק, אוקיי? אלחק זה ארגון מאוד ידוע, הוא סוג של בצלם הפלסטיני. הארגון הזה, רגע שנייה, אין טרור שמשוייך אליו, אין ראש, ראש הארגון הזה לא נעצר ולא שום דבר, ומה אתם אומרים עליו? רגע שנייה, שנייה, רגע שנייה, 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 תני, מה אתם קובעים? אתם אומרים שהוא פנה לבית הדין הבינלאומי בהאג.
אבל אני אומר,
לפנות לבית הדין הבינלאומי בהאג, זה לא טרור.
בית המשפט הגבוה לצדק בישראל קבע שמנכ"ל הארגון קשור באופן פעיל, לא באופן
רגיל. חברים, אותי מעניין, לא יודע מי קשור, מה קשור. אתם יודעים שאבו מאזן ראש הפתח, גם הפתח היה פה ארגון, אז הנה הגענו, זה לא עניין של טרור, זה עניין של פוליטיקה, זה עניין של פוליטיקה.
קבע שמנכ"ל הארגון כיום, עוד קבע את זה ב-2008, ואני מצטט, פעיל זכויות אדם ביום, פעיל טרור בלילה, ציטוט מבגץ.
איתי, בגץ הוא לא בדין פלילי, אם יש ראיות לפלילים או לעיסוק טרור, יש בתי משפט במדינת ישראל, בשטחים, מה לעשות?
מה קורה שהארגון עצמו מתחת לפני השטח, משרת את אותם ארגוני טרור. יש גם פעילות נגד ארגונים, וכל העולם עושה את זה. אגב, מאוד נחמד שכולם קפצו, אבל אני הייתי מציע, מכירותי עם החומרים, עם הנתונים, מהעובדה שאחד הארגונים, כבר יש בנקים שהפסיקו לפני שנתיים לעבוד איתו, לא בגלל ישראל, אלא בגלל שהבינו שיש באמת קשר חזית עממית.
תראה, איתה, אני אגיד לך, אני אענה לך תשובה מעמיקה. אני אענה לך תשובה מעמיקה.
אני נתתי לך לנהל פה דיון, כי אני עמדתי בצד ואני סומך על איתי. אבל תראה, אבל תתייחס לטענות. אם בנקים לא עובדים עם ארגון, כי הם מבינים שהוא ארגון טרור והם מפחדים, כאילו הם לא רוצים להיות מעורבים להעביר כספים ולא להלבין כספי טרור, אז בקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שמערכת הביטחון לא יכולה לאפשר לאותם ארגונים שבנקים זרים לא רוצים לעבוד איתם,
חברים,
לתת להם אפשרות לפעול.
אבל לפחות שלושה מהארגונים מתוך השישה, הם שלושה ארגונים חשובים ומשמעותיים בחברה האזרחית הפלסטינית, שמתעסקים כן בין היתר בסכסוך הישראלי פלסטיני, בין היתר חל רגע, ומה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לרסק את החברה הפלסטינית מבפנים, באמצעות אקטים כוחניים כאלו. זה הכל הסיפור.
אמרת את דעתך, הכל בסדר, אנחנו לא מסכימים איתך כנראה, גם אני, גם איתי וגם רוב המאזינים.
כן. ברשותכם. אני הייתי מציע, לאור זה שהייתי חשוף לכל מה שקורה בטוויטר ובזה בכל העולם, הייתי מציע לאלה שישר קפצו להגן מבלי לדעת הנתונים, מבלי להבין איך הרשת הזאת פעלה, אני מציע פעם אחת חשבון נפש. צעד אחד אחורה, להסתכל, אולי באמת יש דברים, ואם לא, מותר, אבל אולי פעם אחת להסתכל ולראות האם התגובות האוטומטיות האלה, שישר מגנות ולא רגע מבינות שיכול להיות שהפלסטינים...
שום אוטומטי, רוצים לראות כתבי אישום, רוצים לראות ראיות, עם כל הכבוד, לא אוטומטים ולא נעליים. אני, אם תביא לי מחבל, אני חושב שהוא צריך להישפט ולשבת בכלא, אני לא אוטומט, אבל אני רוצה ראיות, ומה שאתם עושים ומה שאתם דוחפים, זה לשתק את החברה האזרחית הפלסטינית, שמתנחלים יוכלו להקות פלסטינים, ולא יהיו פלסטינים שיוכלו לדווח על זה.
די, אני סיימתי את הדיון, בסדר. אנחנו...
השב"כ לא חייבים לא לך כלום ולא לך.
בדיוק, אתה מאשים את... תראה, למה נוח לך לריב? עם איתי, כי אתה לא אוהב את הארגון שלו. לך תתווכח עם השבק, לך תתווכח עם הממשלה שאתה בחרת בה. יש לך שר ביטחון, קוראים לו בנימין גנץ. יש לך נציגים, יש לך את יריב ניצן הורוביץ ותמר זנדברג.
שהתבטאו בעניין הזה אתמול.
בסדר גמור, בוא נראה אותם. בתוך זכותם. טוב מאוד, דמוקרטיה תוססת. יאללה. איתי, סיימנו. סיימנו, איתי ראובני. איתי ראובני. איתי ראובני, NGO מוניטור. אני מודה לך ותודה ל-NGO מוניטור על העבודה החשובה שאתם עושים. תודה רבה. עכשיו אנחנו עוברים לעניין אחר, פסטיבל הילד שקד. למה? הרי כאילו קראתי וכולי, ויש איזה, יש איזה טענה שבעצם שקד היא משחקת כאילו, עושה עכשיו היא כאילו האופוזיציה בתוך הקואליציה וכולי, היא משחקת השוטר הטוב והשוטר הרע עם בנט, כן? היא השוטר הרע.
בעיקר סביב החוק של נתניהו,
חוק... לא, רק החוק של נתניהו, גם חוק בכלל, בחוקים, כאילו, שוב פעם, כאבי בטן וכולי, ואני קורא כל מיני דברים. עכשיו, מכיוון שאני כאילו אמור להיות מהנמענים של ההתנהגות, ההתנהגות הזאת, אבל אני לא רוצה, אני אומר, אני לא יודע, כי אני לא בקשר, ממש, ניתק קשר לחלוטין, ולא רוצה גם קשר, אז אני מעלה שניים שיסבירו לי מה קורה בקואליציה, בעיקר בגזרת שקד בנט לפיד, כשתוסיף לתבשיל שהבוקר מדווח, ואני די מאמין על זה, שגברת חברת הכנסת עידית סילמן מחפשת את מקומה ביש עתיד ברשימה הבאה, שיהיה בהצלחה ללפיד. שלום לעטילה שומפל ווויינט, ושלום לרבית איך את הארץ, הייתי צריך לפתוח הפוך, כי אתה בת וזה, אבל ככה כתבו לי את זה על המחשב, אז אני מתנצל.
בוקר טוב.
בוקר אור לשניכם. אז כאמור, אני היום צופי מן הצד, לא מתווכח, כי אני לא מכיר, אתם צריכים לזה, ברשותך, עטילה, נתחיל עם רבית, כי היא בת.
כי אני בת.
כי את ג'אר, את רוצה שנתחיל איתו?
לא, אני בת.
לא, אנחנו ג'נטלמנים מירידה.
מתכוונת לממש את זכותי המגדרית עד
כן. יפה. אז אנחנו מבקשים ממך שתסביר.
רגע, אבל מה אמרת? אם אתה לא רוצה קשר עם הילד שכן?
לא, אני אמרתי, אני לא בקשר ולא רוצה קשר. אני לא מחפש שירמו אותי שוב פעם.
לא רוצה קשר.
אני אסביר לך, אני פעם אחת מרמים, אני כאילו ככה, את יודעת, בתולין אפשר לאבד פעם אחת.
כן. אבל אתה עיתונאי, אם יש לה סיפור טוב.
זה כן, כעיתונאי, לא
כאילו. אם יש לה סיפור טוב, השרה שקדת מוזמן.
כן, לא, ברור.
ברור, ברור. אבל זו אמירה מעניינת, כי זה מראה שבמחנה ההוא, השני, כן, המחנה שהיום באופוזיציה, מאוד מאוד כועסים על שקד, וזה משליך.
הרבה יותר מאשר על בנט, כאילו, הודעה ציפיות ממנו.
אני לא יודעת, אבל כועסים מאוד על שניהם.
טוב. כועסים זה אנדרסטייטמנט.
שזה גם כן יכול להיות רלוונטי למה שאנחנו הולכים לדבר עליו, כי הילד שקד, גם אם היא תעשה תנועה מאוד מאוד דרמטית של להפיל את הממשלה, כן? אז לא בטוח שזה גם ירצה אתכם, או את המחנה, אוקיי? את המחנה שנמצא כיום באופוזיציה, מכיוון שמאוד מאוד כועסים עליה, וגם זה משליך, או גם זה לדעתי פקטור מאוד משמעותי בצדים שלה. עכשיו ככה, כל המערכת הפוליטית עסקה בימים האחרונים בשאלה מה הילד שקד רוצה ומה היא מנסה לעשות. למה? משום שהיא הנחת הדי מופגן שלה מההתחלה. לא כיף לה בממשלה הזאת, אני לא חושבת שהיא רצתה בה. אני חושבת שזה משהו שקצת נכפה עליה. בשבועות האחרונים או בימים האחרונים אנחנו עדים ממש לאיזשהו, אני יודעת מה, מיני טנטרום כזה, כלומר כל יום היא קמה ומציסה את הקואליציה באיזושהי צורה. זה היה בהצעה למשל כשהיא בלמה איזושהי הבטחה קואליציונית שניתנה לרם, לחבר בתים שדימנו ללא יותר.
נגמר.
זה היה בחוק של גדעון סער.
בנושא
של
איחוד משפחות גם.
איחוד משפחות, ביטוח רפואי לבקשי מגלט, כל דבר שהממשלה כאילו זה, הילד שקד בא וכאילו שמה איזשהו, וגם דאגה שידעו את זה, זאת אומרת, זה עכשיו, אני טוענת דבר כזה, כל הדבר הזה, כן, כל הדבר הזה, זה בסופו של דבר, כמו שהיוונים אומרים ביוונית עתיקה, טלוס, זאת אומרת, האבולוציה של הדבר הזה אין, לא תהיה, זה הדבר לטעמי, אחרי שקצת חקרתי בדבר הזה, וככל שאני יכולה.
אוקיי, אז את אומרת, יוסה, מה שאני, האמת שאני די, אני כאילו לא יודע כמה אני חולה.
אני לא חושבת שבתקופה הקרובה,
אוקיי,
היא תעשה את הצד, ואשכרה תפיל את הממשלה, ככה, תתקע סכין עד כדי כך בבנט, למרות
שה... אני שואל אותך שאלה, אבל אני רוצה שלפני שאני עובר להטילה, כי אנחנו לא נועמים, אני שואל אותך שאלה קטנה. היא תיתן ללפיד, השאלה הגדולה היא, עזבי את בנט עכשיו ראש ממשלה, קראתי את במאמר שלך, השאלה הגדולה מה קורה ברגע שלפיד נהיה מעומד, עומד להתמנות, ברוטציה. שם השאלה מה היא עושה, נכון?
נכון.
יפה.
נכון.
עטילה, שום פלבי.
דרך אגב, גם השאלה מה בנט עושה ברוטציה.
אני מהימין או פשיסט או אידיאול, אבל אתה רואה, אני צוחק, אני אוהב לדבר איתך. תגיד לי, עטילה, אתה כתבת מה, היא באמת יושבת ונגיד השיחה הזאת, היא תקרא כל מילה ומילה, כאילו מה אנחנו אומרים בה?
אני חושב שכן. תראה, אני חושב קודם כל, שאתה אמרת והכרזת, שאתה לא מעוניין בקשר, ואני מבין אותך. אז אני חושב שהילד שקד מאוד מעוניינת בקשר. הילד שקד, הניתוק שלה מהבייס הפוליטי, התקשורתי, הפילוסופי אפילו של הימין, קשה לה מאוד. היא ראתה באנשים כמוך חברים. אני לא יודע, אני לא מודע...
באמת היינו חברים, כן. חברים לדרך.
היא ראה אנשים כמוך, אנשים שהם חברים שלה, אנשים שחשוב לה לשמוע מה יש להם להגיד, אנשים שראתה בהם אנשים קרובים, שהיא מעריכה את דעתם, בטח את שלך, והניתוק הזה, המעבר הזה שלכם, שלך, אני מדבר עליך כרגע כי לא משנה לאחרים.
כן.
אבל אתה, כשאתה מתהפך עליה לצורך הדין, אתה מבקר אותה בצורה מאוד מאוד חריפה. אפילו אמירה, אני לא רוצה קשר עם...
היא התהפכה עליו קודם.
כן, תגיד לי, מה אתם באים אליי בטענות? אתם יודעים איך דיברו פה על
פוליטיקאים?
אגב, אני חושב שאם תבדקו את הדברים שאני אומר, סליחה, אני רק אומר את זה כי זה חשוב לי, אני חושב שאני משתדל, אני לא מנבל את הפה. אני לא מגדף, אני אומר דברים חריפים, אבל אני לא יורד, לא יורד לדיוטות תחתונות. תמשיך, עטילה.
אין ביקורת, אני רק מתאר סיטואציה קיימת, ולכן זה כואב לה, אמיתי כואב לה. היא מסתכלת ואומרת, בוא נע, זה אנשים שהיו קרובים אליי, והם מדברים אליי בצורה מאוד מאוד קשה, וחריפה, וקשה אליי עם זה, ואנחנו יודעים עד כמה היא קשורה בנימי נפשה אל הימין האידיאולוגי במדינת ישראל, כולל אפילו אל אנשים במבדל שלא היינו חושבים, במבדל הישנה, כן, בבית היהודי, שהיינו אומרים מה קשור חילונית מתל-אביב לרב, לא יודע איזה. עכשיו, הסיפור הזה הוא מטריד, וכשאתה רואה בן אדם שפעם אחר פעם נמצא, קרא לזה רבית מסוג של טרנטרום כזה, שזה מעניין לקרוא לזה כך, שכל פעם נותן כאילו מין, היא חייבת לתת בוקס, היא חייבת לתת מין, אפילו אולי לא רצונה, לבדוק מה תהיה התגובה. אני לוקח למשל את עמיתנו וידידנו פתחי, בסדר? שאמר בעבר לא מזמן, אם היא תפיל את ממשלת הזדון הזאת, אזי זאת תהיה אידיאולוגיה, ונסלח לה ונקבלה וכו' וכו' וכשהיא מפיצה, כל האירועים האלה שראינו בימים האחרונים הם סוג של בלון ניסוי, זה כמו שריקה כזאת אל תוך התהום, ובוא נראה מה יהד, מה נשמע.
ואתה לא חושב שרבי צודקת? כי גם לי, אני בעניין הזה, אני
קראתי
גם, אני חושב שרבי, אתה יודע, זה בדיוק, זה כאילו להשמיע קולות, לשרוק בחושך, וכולי, וכאילו, ולקוות שאנחנו כאילו, בגלל שפתאום היא כאילו, מתחברת באיזושהי רגע לתפיסה שלנו, אז אנחנו נגיד, הנה הילד היא שלנו, זה מה אנחנו חוזרים, לא, זה עוד יותר גרוע, תפסיד, לפחות בנט הולך כל הדרך, בלי לטמטם אותנו, כמו שאתה
לשניים, חברים.
כן.
שתי תחנות. התחנה האחת היא כל זמן שבנט ראש ממשלה, למדתי השנה, אני למדתי, לא ידעתי עד כמה העוצמה של הקשר שלהם היא גדולה, היא תלך איתו, היא לא תתקע לו, תקיד לי, לא תפיל, בטח לא אחרי 4 חודשים, זה לא יקרה. אבל, מה המחויבות של ילד שקד ליאיר לפיד, תזכירו לי? איזה קשר רגשי ופוליטי יש לה ליאיר לפיד? איזה בייס פוליטי יש לה ביש עתיד? אין לה. אין לה.
תראו,
אי לכך ובהתאם לזאת, אני מציב תמרור אדום, תמרור אזהרה, על מועד הרוטציה. כולם השמיצו את גנץ. גנץ הוא לא הבעיה של בנט ולא הבעיה של לפיד. אבל הילד שקד יכולה להפוך, עלולה להפוך לבעיה עבור יאיר לפיד.
אני חושב שאנחנו מדברים הרבה על הילד שקד, אבל את הילד שקד, מה שמעניין זה העתיד הפוליטי שלה. והיא שואלת, והשאלה אליך, הראל, היא שואלת, אם אני מפילה מחר את הממשלה, ואני מכה על חטא מפילה את הממשלה, האם אתה מוכן לאמץ אותי חזרה? או שזה גט קריטות?
אנחנו לא סומכים על אנשים שמשקרים ככה. אני אגיד לך משהו כזה.
כלומר, גט קריטות, אז אתה... אני אגיד
לך משהו.
כמי שרוצה שהממשלה הזאת
תשרוד,
אני מודה לך.
אתם רוצים לשמוע את דעתי? הרי שמעתם את דעתכם. מעניין לשמוע, אני גם מכיר קצת, נכון? טיפה פוליטיקה. אני חושב שכל הדברים האלה, זה חרטה, זה כמו מיסוך חשן בקרב, שאתה ממסך חשן. הממשלה הזאת חייבת להעביר את התקציב. היא מפחדת מעברת התקציב עדיין. יש בהם המשותפת, המשותפת, מאוד, מאוד לא אוהבים את ההישגים שקיבלה, קיבלה רם. מאוד, מאוד לא אוהבים. והם צריכים להחליט אם הם נותנים לרם את ה, את ה, את הניצחון הזה, או לא נותנים את הניצחון הזה. עכשיו, הילד, כן, הילד תמיד כואב לה בטן וכולי, והיא עושה קולות, אבל זה, זה די, זה לא עובד עלינו. זה נחמד כאילו לשיח פוליטי.
אני אומר החלטה, אם הילד שקד מחר מפילת התקציב, אתה מחבק אותה?
אם מחר עידית סילמה, אם, תראה, יש דבר שנקרא, אתם תאהבו את זה, הייתי לה במיוחד, תראה, יש לה מגיד ממזריץ', יש לו ביטוי שמאוד מאוד יפה, זה משהו בחסידות, הוא אומר, כשם שהשמן גנוז בתוך הזית, השמן גנוז בתוך הזית, ככה תשובה גנוזה בתוך החטא. והמבין יבין ודי בחכימה ברמיזה. הבנת? הכל, ברור שיש תיקונים בעולם. אחרת לא היינו יכולים להתקיים, אנחנו יהודים.
אבל הראל, אני חושב
זה אפילו לא זית, זה אפילו לא פול סויה שאפשר לעשות ממנו שמן. אל תעצבן אותי, יריב.
אני חושב שלפסול לגמרי את האופציה
שהימין
יקבל חזרה את הילד שקד, אני חושב שזה טעות לעשות את זה עכשיו. כי אני שומע את דודי אמסלם, אני שומע אפילו הבוקר את יואב קיש. כל אחד מציב תחנה אחרת. הוא אומר דודי אמסלם, סור מירה ועשה טוב. אבל כל הם סור מירה, יעני תפיל את הממשלה. אם היא תפיל את הממשלה ויגיעו לדיל עם הדבר הזה, לא ייתנו לה את הבית הפוליטי שזקוקה לו, את השריון שזקוקה לו, בוודאי שכן. ובעוד שנה וחצי, אחרי שהליכוד נרכב באופוזיציה שנתיים ומשהו, לא ייתנו לה לקצר את ימיה של הממשלה אם היא תוכל, בוודאי שיתנו לה. ולכן אני אומר, אני מציע, כשיש פתח ויש צדק, האור יכול להיכנס, יונת כהן.
אוקיי.
ולכן, חבר'ה.
אז זה ממש שיח ציטוטים. רגע, אבל רבית, זה לא פייר. תקשיב, עטילה, אנחנו דרז, ואני פמיניסט ידוע. וגם אני אוהבת רבית. כן, רבית.
אני מת על רבית, תאמין לי, אני מת עליה יותר שנים ממה שאתה מת עליה.
נכון, אנחנו הולכים הרבה אחורה. תראה, אני חושבת שבאמת הדבר הזה, הליכוד, אני לא מבינה את הדבר הזה, אני באמת לא מבינה את הדבר הזה, אני חושבת שהילד שקד הייתה צריכה להיות בחירה בליכוד, אולי אפילו להיות אחת המועמדות להנהגה, אנחנו יודעים שכל הסיבות שהיא לא בליכוד אינן ענייניות, אני חושבת שבשלבים רבים, אני לא יודעת אם זה עכשיו, אני שומעת אותך ואני גם מבינה מאנשים אחרים שמאוד כועסים עליה, אבל בוא נחזור רגע אחורה.
עזבו, אני שואל אתכם שאלה.
היא הייתה אהובה מאוד בשטח הליכודי, והסיבה שהיא לא נמצאת שם, זה לא מסיבות ענייניות, זה מסיבות שהן גם לא רלוונטיות בכלל למתפקדי ובוחרי הליכוד, אלא בגלל סיבות פרסונליות, משפחתיות, נקרא לזה ככה. ולכן כל הדבר הזה הוא לא מוצדק, הוא לא ואין סיבה שהוא ימשיך.
רבית הכת מעיתון הארץ, אני שואל שאלה פשוטה. אני אומר לך, אני באתי ואמרתי, אני חושב שהכל חרטה, אין פה שום פירוק של הממשלה, זה קולות כמו, זה להשמיע קולות של שטיח כרגע,
שכולנו
מתעסקים בהם.
אהה בהרת עלייה, אם אנחנו בענייני ציטוטים משפות חכמות אחרות.
כן.
אם הילד שקד הייתה יודעת שהייתה יכולה להגיע לליכוד, ושם לא היה את הווטו הזה של המשפחה.
אם היא מפרקת את הממשלה עכשיו, אני אומר,
אם היא הייתה מפרקת את הממשלה, למה שהיא תעשה את זה, אם היא יודעת שיש התנגדויות לא ענייניות,
תאמיני לי, תקשיבי, היא יודעת שהיה לה, תראו, אני לא רוצה להיכנס, אבל אני קצת יודע דברים, זה מה שאת אומרת זה לא נכון, אם היא הייתה רוצה, אם היא הייתה לא נכנסת לממשלה הזאת, היה לה ביטחונות לגמרי להיות בתוך הליכוד, ויותר מזה, גם לה וגם בנט, הרי אתם זוכרים את ההצעה, הם קיבלו כולל חברי מרכז וכולל מתפקדים. העניין הוא שבנט סגר את הסיפור.
וואלה, מה לעשות שמי שחתום על השק הזה?
לא קשור,
לא, לא, לא,
זה קשור הזה.
רגע, הבעיה לא בצ'ק הזה, הבעיה היא בסוף שבנט הציעו לו את ראשות הממשלה במקום ללכת לבחירות חמישיות, ובנט בחר בצדק מבחינתו ללכת לראשות הממשלה.
אוקיי, בסדר.
עם כל הכבוד למאה חברי מרכז ליכוד.
חבר'ה, אבל היא עדיין יכלה לעשות אקזיט משם. היא לא עשתה.
יש לך פיצול, יש לך שניים שהיו
חיים איתה. היא נאמנה לבנט.
הקשר הפוליטי בין בנט חבר'ה, הקשר הפוליטי בין בנט לבין איילת שקד הוא מיוחד בצורה בלתי רגילה. אני לא ידעתי את עוצמתו עד שהבנתי אותו בתקופת הרכבת הממשלה. אז נפל לי הסימון. זה קשר שבמסגרתו היא לא תבגוד בבנט, אבל אין לה שום מחויבות whatsoever, לא ליאיר לפיד, לא לרם בן ברק ולא לאף אחד אחר. ולכן אני אומר, שוב, אני לא יודע אם זה יקרה או לא יקרה, אני מסיב תמרור עזרה.
בכן ולא, תהיה רוטציה. בדיוק, בכן ולא. סבב, בכן ולא, תהיה רוטציה?
זה באמת, זו שאלה, להטילה אמר את זה.
יאללה, בכן ולא.
זה לא רק הילד שקד.
בואו נאמר, חברים. יום ראשון בבוקר, בואו נאמר. אני מאמר לא תהיה רוטציה.
אני אעשה תוכנית של צחוקים.
הרן, תהיה רוטציה?
אני לא מאמר, אני מחוק להימורים, אם אני חוזר לאמר, אז אני יאבד את כל, אז אני החלטתי שאני אינני מאמר. התחזית שלי, הממשלה הזאת לא תמלא את יומה. אבל אולי אני טועה, אתה יודע, יכול להיות שאתה, אתה יודע.
אגב, אני רוצה לספר לכם משהו על סילמן, רוצים לשמוע?
נו, קצר.
התקשר אליי אדם אחרי שהורכבה הממשלה וכו'. הוא אומר, שמע, אתה לא מאמין. סילמן כל הזמן מתקשרת ליאיר לפיד, מתקנת אותו על כל דבר שקורה, אמרתי. התבלבלתם את ליאיר לפיד?
הנה הוא אמר לנו את הסיפור.
הנה,
ולכן לא מפתיע אותך.
לא התבלבלנו.
ולכן לא הופתעת מהדיווחים הבוקר.
לא, ממש לא.
עטילה שומפלבי, וויינט, ורבית איך תארת, דיברו על הילד שקד שפונה אלינו, זה נחמד. יאללה. וכל השיחה הזאת הילד תגיע אלייך מכותבת. תודה רבה. זה נורא מצחיק אותי.
אתה יודע, לקט עיתונות, הם מקבלים ברגע שהם מוזכרים.
אומרים לי פה, תשמע, אסף אוכל לי את הבא, פרסומות. זה בגלל מעיין, כי בהפסקה אנחנו רואים פה בטלוויזיה, יש פה שני מסכים. אחד על ילד שחובב צילומי חרקים, שאני מעריך אותו מאוד, כי החרק הוא גם כן הוכחה לגאונות של הבריאה, המורכבות שלו. בצד שני יש את משפחת טרסוב, שלא ידעתי עליהם, אלא הם פשוט אמרו לי שיש מיליוני צפיות ביוטיוב, תיעוד חוויות. אבל אני רציתי להגיד לה שאתמול מישהו העלה בטוויטר, שכחתי את שמו, משהו מדהים, הוא העלה את התמונות שצילמו איך שנכנסו לקבר של תות הנחמון ב-1922, ממש תמונות הראשונות, כאילו הצלם לוקח את זה. אני אומר לאנשים, כנסו, חפשו בטוויטר את הדבר, אתם נדמים, אתם רואים חדר שלם, הכל יפה יפה, פסלים של חיות מוזרות והכל מזהב, הכל נשאר שלם, כי זה החדר ששודדי העתיקות לא הצליחו להיכנס, ואתה כאילו נכנס לתוך, כאילו בבת אחת אתה עובר 3,300 שנה לאחור, אתה מסתכל על חדר, אתה מסתכל על החפצים, ואתה אומר, וואי, אני מזהה את המין האנושי, אתה מזהה, אתה, יש שם תמונה של מין, כאילו, יש שם פסל של חתול ענק, 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 ארוך כזה, כמו שהמצרים היו עושים, ממש מדהים מעץ.
הייתי במצרים לפני כמה שנים במוזיאון, לפני הבלגן שהיה שם, וזה באמת אחד הביקורים המדהימים, כולל מומיות וזה, אם יש לך חשק, יש עכשיו טיסות ישירות, אני אומר לך, סע.
אני מאוד טוב. רוצה לנסוע למצרים, אני קודם נסע לאיסטנבול, בא לי קצת. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת מופיד מראי מכחול לבן. שלום אדוני.
שלום, גם לך וגם מאזינים.
יפה, אז קודם כל אנחנו שמחים שאנחנו משוחחים עם חבר כחול לבן פעם ראשונה מאז הבחירות, לדעתי, אסף.
אתה נכנסת בנורווגי או ברגיל?
אני נורווגי דרוזי.
אתה נורווגי דרוזי, בסדר, זה נחמד, זה שילוב יפה, זה עיניים, יש לי גם הרבה דרוזים עם עיניים כחולות, אז תגידי.
זה אזורים הרריים בשני המקומות. מה דעתך על המהלך הזה של גנץ בנושא הארגונים הפלסטיניים?
דווקא בזה אתה טוב, סבבה, תתחיל אתה.
אסף אמר, בוא נשאל אותו על זה, כן.
יאללה, קדימה, תשאל אותו.
קודם כל, ביטחון המדינה הוא... הוא לא נושא פוליטי, הוא מופקד בידיים של שר הביטחון. שר הביטחון, כל שר ביטחון, ובמקרה הזה בני גנץ, עושה את הערכות מצב שלו, בודק את הדברים, בטוח שהוא בודק את זה עם גורמי המקצוע, הוא מקבל החלטות, והוא חייב גם לקבל החלטות. במקרה הזה הוא מקבל את ההחלטות הנכונות, כדי למנוע ולפגוע בכל מי שמנסה לקדם ועושה מעשי טרור כאלו או אחרים. אז זה חובתו, ואנחנו מגבים אותו, חשוב מאוד שיעשה את זה, ומישהו צריך לעשות את זה, ובמקרה הזה גם צריך את זה.
חבר הכנסת מראי, תגיד, התייעצו אתכם, מישהו שאל אתכם, אני רואה את השם שהממשלה בחרה לתוכנית החומש הכלכלית, רם בחרה לשם נהדה. שזה, אתה יודע, זה גם בערבית רנסנס, אבל זה גם המפלגה של האחים המוסלמים בתוניסיה, שהיא הצלחה הפוליטית. זה, שמת לב לזה?
אני יכול לדבר איתך על התוכנית הכלכלית למגזר הדרוזי והצ'רקסי, כי התוכניות הכלכליות הן רבות. יש את התוכנית הכלכלית למגזר הערבי, 923, למגזר הדרוזי, מה שהיה 929, יש גם הבדואי בדרום, יש גם במגזר הבדואי בצפון. אני יודע לדבר על זה שיש תוכנית כלכלית למגזר הדרוזי, צריכה להיות מוצגת לנו, צ'רקסי, כן?
אתה לא ענית לי על השאלה, אני שאלתי, אני אומר, הדרוזים...
אני לא מכיר את השם.
לא, השם זה את מה שאמרו אתמול. אני אומר, היה שווה לדבר עם אנשים שמדברים ערבית, כי אני מניח שמי שמכיר קצת את מה שמתחולל היום, לבחור שם של מפלגת השלטון היחידה של האחים המוסלמים בעולם, היא קצת בעייתית, אבל עזוב את זה, תגיד...
אני נגד כל קרא של שמות שהם אלם קונדיטציה לגורמים עוינים כאלה ואחרים. אני לא מכיר, למען האמת, אני מודה שאני לא מכיר את השם בערבית, mm-hmm. אתה מחדש לי, אני מכיר את המספר של התוכנית. המספר של התוכנית הכלכלית למגזר הערבי, 923, וכדאי שנדבר לפי המספרים שאנחנו מכירים.
אוקיי, אז עזוב מספרים, שאל אותך חוקים, איך אתה עומד להצביע בחוק שמביא גדעון סער, החוק שימנע מראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו להתמנות לראש ממשלה?
אני מזכיר לך, זה גם העמדה שלנו, העמדה של כחול לבן, זה חוק שאנחנו רוצים לקדם. אני חושב שבמדינת ישראל, הרי שר לא יכול להיות בתפקיד שר אם הוא תחת כתב אישום. אז למה ראש הממשלה צריך להיות שונה?
חבר הכנסת...
לא, כן, בגלל שהחוק, לא, לא, בגלל שאני אסביר לך למה אדון חבר הכנסת מראי, מכיוון שאנחנו לא רוצים לאפשר לפקיד, פקיד, כמה שהוא יהיה חכם ככל שאפשר, לקבוע אם בן אדם יכול לרוץ, אתה לא רוצה לפסול את הכל, כי עם כל הכבוד אתה נורווגי, אבל ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו נבחר בקולות רבים של הרבה מאוד אזרחים שרוצים להמשיך לבחור בו. אז אם אתה הולך לחוק הזה, אז אני מקווה שיש לכם יותר נימוקים טובים, למשל מקומות אחרים בעולם שהחוק הזה קיים, או הצדקה לפגוע בזכותי כבוחר, כאזרח, לבחור במי שאני רוצה. זה נראה לך שהאופוזיציה תקווה, הקואליציה תקווה לאופוזיציה, מי הוא מנהיגי האופוזיציה?
אני מזכיר לך שהבחירות לראשות הממשלה הן לא בחירות אישיות, הן בחירות של מפלגות, מפלגה בוחרת את המועמד שעומד בראשה. נכון, יש גם מדינות אחרות בעולם שיש את החוק הזה, ואני מזכיר לך עוד משהו, שמי שמרוחק את החוקים, זה בית המחוקקים, שאנחנו חברים בבית המחוקקים.
כן, אבל אתה מתחמק. אתה יודע למה אתה מתחמק? כי בוא תהיו גברים, תגידו את האמת. אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם נתניהו. אנחנו מפחדים שהוא יחזור, כי הוא ינצח אותנו. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מונים בחוק את האפשרות שלו להתמודד, למרות שהרציונל של החוק מלכתחילה ב-2001 אמר, אנחנו לא רוצים לתת למערכת המשפטית לקבוע מי יהיה מעומד ומי לא מעומד, ולכן אנחנו הולכים עם זה עד אחרי הסופית של בית משפט. הרי יש משפט. המשפט מתנהל. אף אחד לא מתחמק משפט. אתם אמרתם בכחול לבן כל הזמן, אמרתם שהוא ינסה לקבוע חוקים פרסונליים ולברוח מהמשפט. הוא לא ברח מהמשפט, המשפט מתנהל. מי שקובע חוקים פרסונליים זה אתם. ומה אתה בא ועונה לי? אתה אומר לי, הכנסת יכולה לחוקק. אני יודע שהכנסת יכולה לחוקק. היא גם יכולה לחוקק בפעם הבאה לבטל את החוק הזה.
אראל, אני לקחת את החקיקה הזאת לתחום הפרסונלי, אני חושב שזה לא לעניין וזה לא נכון. זה לא המוטיב המרכזי. ביבי כראש ממשלה לשעבר, כמועמד, הוא יהיה מועמד בהתאם למה שמפלגה שלו תחליט. אנחנו לא בנושא הפרסונלי, אנחנו בנושא המהותי. בנושא המהותי והערכי, שמה שנמצא באמת תחת כתב אישום, אני אומר לך בכנות. שתפסק עם בתי משפט שלו.
סליחה, אבל אתה, לא, 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 אדוני, לא, אדוני היקר.
לא, אתה לוקח את זה למקום אחר, אתה אומר לי שאני לוקח את זה למקום אחר. זה לא פרסונלי.
בוודאי שזה פרסונלי.
לא.
בוודאי שזה פרסונלי. גם היועץ המשפטי לממשלה אמר שזה פרסונלי.
זה היה פרסונלי שנתניהו הצביע בעד זה בעניין אולמרט?
אני חושב שאני אגיד לך משהו, אני חושב שנתניהו טער טעות חמורה, אבל אתה יודע, אם לבוא על החלפת דעות, אני יכול להביא לך עשרות החלפות דעות של אנשים שבסופו דבר גם הקימו את הממשלה הזאת. אני שואל...
יש היסטוריה, אני אומר לך, גם ההיסטוריה שלנו מלא בדורים האלה. שרון, הוא לא היה ראש ממשלה, והיה אסור לו להיות שר ביטחון, כי זו צעה מוועדת החקירה שהייתה בסברה ושתילה.
אבל לכן ראש ממשלה, לכן ראש ממשלה, אני אומר לך יפה, אתם באים, אתה הרי אפילו לא נבחרת, לא עברת פריימריז, ואפילו נכנסת בנורווגי, ואתה בא ואומר לאראל סגל שבחר יחד עם עוד מיליון איש, אני אקבע לך מי אתה יכול להצביע לו. לא מסכים, למה, מה קרה? לא עשיתי צבא, אני לא משלם מיסים, אני לא אזרח מועיל למדינה.
ראינו מה קורה, ראינו מה קורה,
ואתם גם לא יודעים להסביר את זה.
ראינו מה קורה שיש כאן ראש ממשלה תחת קו אישום.
אנחנו ראינו דבר טוב, אנחנו רואים יום,
לא
יום.
רוצים יותר, לא, תודה. לא. הניסוי חברים, הזה נכשל.
חברים, הניסוי הזה לא נכשל, כי ראש הממשלה הזה, בעיניך נכשל. אבל אדון...
המדינה כולה הייתה בתקופה של ביבי, בסוג של כתב האישום שבות, ולא במדינה, ריבונו של עולם. הרי המדינה הזאת צריך לנהל, אז בא עכשיו ממשלת שינוי כדי לנהל את המדינה. אז גם זה לא טוב.
מנהלים? אתם רק עושים מעשה ואמריקאים נוזפים לכם.
חבר הכנסת מרי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אתה, הרוטציה היא אומנם רחוקה, אבל היא מתקרבת. האם אתה תתמוך ביאיר לפיד כראש ממשלה?
אנחנו בתור קואליציה, אנחנו לא באנו לפה כדי לפרק את הממשלה. אני רוצה להזכיר לכם שכחול לבן ובני גנץ, אתה יכול להגיד שאני באמת נכנסתי כרגע בנורווגי, זה עובדה, אבל כחול לבן בתוך הממשלה, ומה שבני גנץ, אם כחול לבן, נכנסו לפוליטיקה הישראלית, השתנתה מפה פוליטית.
אז אתה אומר בני גנץ ואתה וכחול לבן, אתם תהיו תחת יאיר לפיד כראש ממשלה, אין מה לדאוג.
אנחנו ממשיכים לחזק את ממשלת השינוי בהתאם להחלטות ובהתאם לסיכומים ולהסכמים שקיימים.
אוקיי, טוב, לא, 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 לא מצאנו, לא הגענו לעמק השאלה, אנחנו לא נסכים, כמובן החוק הזה יעלה כנראה אחרי התקציב.
הבעיה שלי עם החוק הזה שהוא עלול להיות בומרנג והוא עלול לרסק את הקואליציה, זה הפחד שלי.
לכו על החוק הזה, אנחנו צריכים להתעורר, אתם מעוררים אותה, אני מאוד מודה לכם על החוק. אם יש משהו שמערים נותן אוויר למחנה הימין זה החוק הזה, מצוין, תענו.
כרגע כל העם עסוקים באמת בלהעביר את התקציב, אנחנו פה בוועדות ממה שנקרא כמעט
24-7. תהנו, אתם הממשלה, אתם הנורווגים, אתם הפועלים השחורים של הממשלה, יש שרים ויש אתכם.
לא, בזה אני לא מסכים איתך עם האמירה הזאת, כי אומרים פועלים נורווגים.
לא, אבל אתה יודע שאם אתה תפיל את הממשלה, אתה מבין את עבודך.
הזמן נגמר, תודה רבה לחבר הכנסת מופיד מרי, תודה רבה אדוני. תודה רבה גם לך, יריב אופנהיימר, לאורך מפיק אסף נבו, למעיין לויטין, לאמג'ד בדר, למיכל קדוש, אני רומנו, מה הורתה? ביי.
ביי.